לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך 9 למאי 2024, בין השעות 7:30 ל-11:30, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, ציור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו לשיחה. בליל שבת, ה-13 באפריל 2024, איראן תקפה את ישראל בצורה ישירה באמצעות מאות כטב"מים וטילים, והדבר הזה זה דבר שלא קרה בהיסטוריה אף פעם. כן, איראן אף פעם לא תקפה את ישראל ככה, היא תמיד הייתה ראש הנחש, ראש התמנון, ותמיד עשתה את זה דרך כל מיני קבלני משנה. האם הדבר הזה פותח עידן חדש בין ישראל ובין איראן? זאת שאלה מרתקת, ויותר מזה, כדי להבין יותר טוב את הסוגיה של איראן ושל ישראל, צריך להבין מה כל אחד מהצדדים רוצה. מה המטרות של איראן בתוך הפוליטיקה הפנימית שלה ובכלל אל מול העולם, מה המטרות של ישראל ואולי גם מה המטרות של ארצות הברית. כדי לדון בסוגיות המרתקות האלה, הזמנתי פעם שלישית כבר את אלכס גרינברג. אלכס גרינברג הוא היסטוריון, מומחה גם לתרבות ערבית, גם תרבות פרסית, מבין את הכתבים, מבין את הפילוסופיה ואת הפוליטיקה שלהם. הוא היה כבר כמה פעמים, פעם דיברנו על הכלים של איש המודיעין, על החשיבות הגדולה של תרבות, ובפעם האחרונה דיברנו על קיצוניות אסלאמית. אז אם אתם רוצים לראות עוד שיחות של אלכס, הם יכולים להסתכל פה ופה, וגם בתיאור הסרטון. שיחה היום הולכת להיות על איראן, מה אנחנו אמורים לדעת ומה הציבור הישראלי לא יודע על איראן. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי. הערוץ הזה מדבר על השכלה, אינטליגנציה, פילוסופיה וגם איראן. אם השיחה הזאת מעניינת אתכם, אתם מוזמנים להסתכל על הערוץ, לראות מה עוד אנחנו עושים, לקחת חלק, לתרום, להיות דרך הטלגרם וכו'. אני מזכיר לכולם שמדובר בשיחה ולא בראיון. אלכס, בוקר טוב, מה שלומך?
בוקר טוב אורי, שלומי כמו של כולם. יכול להיות יותר טוב, ולפני שאנחנו מתחילים הייתי רוצה להקדים לכל המאזינות והמאזינים שאני, כל מה שאמרת נכון, אבל שאיש לא יחשוב שיש לזה שהוא כדור בדולח או הבנה בכל הפילוסופיה או פילוסופיות, אלא פשוט אני אכן דובר ומדבר ערבית ופרסית, כלומר אני יכול לפתוח את אונרני ולקרוא מה כתוב. זה הכל. המודיעין קודם כל זה להבין תרבויות, להבין אנשים אחרים. בזה חטאה מערכת המודיעין שלנו, שהיא מדבר ראשה, כל מיני אנשי טכנולוגיה וטייסים, לוחמי מטכ"ל, שהם עושים הרבה דברים, אבל הם לא מבינים בזה.
אז אנחנו דיברנו, היה לנו כמה שיחות בדיוק עם אופר גרוסברד על הנושאים האלה, שבעצם מדברות על הקונספציה ועל חוסר היכולת להבין את השני, גם ברמת התרבות הבסיסית. מי שראה את אשתו של ישמעאל הנייה, מסמנת וי, כאשר אומרים לה ששלושה ילדים שלה נהרגו, רק יכול להתחיל להבין איזה פער תרבותי בלתי רגיל קיים בינינו ובין השכנים שלנו. אותי מעניין, אני התלבטתי איך לפתוח לגבי, איך לפתוח את השיחה הזאת, ובעצם באבו עלי אקספרס אני רואה הרבה מאוד צהלות, כן, בטהרן על הסיפור הזה, על זה שאנחנו הולכים ונכנסים באויב הציוני. האם הצהלות האלה מתארות בעצם את רוח העם והציבור באיראן, או שהאופוזיציה האיראנית מאוד מאוד מתנגדת לזה, ובעצם הסוגיה, מה שאיראן עשתה, שם אותה, גם אל מול הפוליטיקה הפנימית שלה, בסימן שאלה.
הייתי אומר כרגיל שכל התשובות נכונות, יש חלק כזה ויש חלק כזה, אסור לשכוח שלפני לפני המופע הזה של העיר טהרן, החצי הראשון נבוכה, אבל החצי השני צהלה ושמחה דווקא בעקבות החיסול של שבעת אנשי משמעות המהפכה, שזה בעצם זה מה שגרר את כל, כל מה שאנחנו יודעים לו היום. המון איראנים, הן בחול, הן באיראן, סמכו על, למשל, על קציצת דמשק, קוטלט. יש השטג כזה, קוטלט זה קציצה, כי את סולימני השהיד החלו מכנים קציצה אחרי החיסול, כי הוא הפך למפוחם. ושניים מהרוגי משמעות המהפכה השתתפו בדיכוי המחאה באיראן, ויש שם עוד השטגים כמו דמת גרם ישראל, כל הכבוד ישראל, עמו נתניהו, כלומר דוד ביבי, דוד נתניהו, וכל מיני דברים כאלה. כך שהמצב הזה הוא לא, הוא מבטא כל מופע בצד כלשהו, הוא מבטא בהחלט משהו, אבל רק חלק מהתמונה. הרבה יותר חשוב ומצער מבחינתי מה שקורה אצלנו. שאם אני רואה בכותרת וויינט, שרואים את יירוט הקדבאמים והטילי אישיות כניצחון, אני חושב מצבנו לא טוב, בלשון המעטה.
אז אנחנו נגיע לזה עוד מעט, על העובדה הזאת שבעצם גם אחד הכותבים כתב שמנצחים מנצחים ביד ימין, לא בבלימה ולא בהרתעה, ועוד ייכתב הרבה על האסון הגדול שכיפת ברזל בטכנולוגיה שלה הביאה. מישהו אמר שהוא מקווה שלא נתרגל לטפטוף של טילים מאיראן עכשיו בעקבות כיפת ברזל, ולמרות זאת אני עדיין רוצה לחזור למה שקורה שם. בטהרן אנחנו רואים שיש תורים ענקיים של דלק, אנשים מבינים שיכול לקרות שם משהו גדול. בזמנו ירון לונדון דיבר על ערפאת שהוא לא חושב במונחים של פוליטיקה פרגמטית, יש לו איזשהו חזון אחרית הימים, והוא הולך פה ולא משנה מה יקרה. עושה רושם, כן, שאיראן תמיד היו פרגמטי מאוד בפוליטיקה שלהם, כן, חומייני היה אולי מצד אחד איזשהו הוגה, פילוסוף, איש דת, אבל מאוד מאוד פרגמטי, ואז השאלה היא, מה איראן, כן, אולי נתחיל מאיראן, מה איראן רוצה להשיג בדבר הזה? להגיד, אמרנו לכם, להגיד, אנחנו לא נשב בשקט, אפילו אם זה יעלה לנו בהבערה של כל האזור?
טוב, כמה שאלה טובה, והתשובה היא גם כוללת כמה חלקים. דבר ראשון, כל אחד חייב להבין משהו מאוד פשוט. המונחים, כמו, אני מקפיד להדגיש את זה בכל הרצאה שאני מעביר, בפורומים כאלה או אחרים, המושגים כמו פרגמטיות, רציונליות, וכו, הם לעולם יחסים, הם תלויי זמן, מקום ותרבות. הטעות הכי חמורה זה להתייחס למונחים הסובייקטיביים האלה כאל איזושהי קונסטנט, מתמטי או פיזיקלי אובייקטיבי. אין מדינה שהיא רק פרגמטית, בלי שום אידיאולוגיה, ואין מדינה שהיא על טהרת האידיאולוגיה בלי שום פרגמטיזם. גם חובה להבחין בין פרגמטיות למתינות. מתינות זה אם אני לא רוצה להרוג אותך, כי להרוג זה לא טוב. הפרגמטיות זה ההבנה שהיום אני לא יכול להרוג אותך, אבל מחר אולי כן. עכשיו, במונחים אלה, בוודאי שאיראן תמיד הצטיינה בפרגמטיות, רק שהפרגמטיות הזאת היא איראנית. כלומר, המנהיג חמיני, עלי חמיני, מאז שהוא עלה לשלטון ב-89, הוא מעולם לא התנהג כמו מחרחר מלחמה או משהו כזה. כלומר, הוא הקפיד על קווי המדיניות האיראנית, שזה מצד אחד להיזהר שלא לעשות משהו שיגרור תגובה מוחצת, ישראלית או אמריקאית מחד, ומאידך זה המשך מדיניות האיראנית בחול, שזה ייצוא מהפכה. המדיניות הזאת לא יכולה להפוך רק לליפ סרוויס ולהיות אידיאולוגית בלבד. נניח איראן מכריזה עלינו ג'יהאד כל שני וחמישי, ובסדר. לא, זה חייב להיות ריאלי, כלומר, הקזת דם ריאלית עם התמיכה בכל הפרוקסיס וחיזבאללה וזה. הפעם זה לא חרג מהתפיסה האיראנית, אם כי זה החיסול בדמשק, הציב בפני איראן איזושהי דילמה, כי פגעו בכבודם, באמת פגעו באנשי המשמעות המהפכה, בדרגים הבכירים, הם מודו בזה. ברגע שאתה מודה במשהו, אז זה מחייב אותך לפעול, אותך ישירות, לא על ידי מלאך ולא על ידי שליח, כלומר הם לא יכולים למכר את זה, לעשות מיקור חוץ של הדבר הזה לחיזבאללה. אבל מה שהם יכולים לעשות, חשבתי בהתחלה, שמה שאיראן יכולה לעשות ישירות משטחה, זה לא הרבה, ואכן מבחינת הנזק, זה לא גרם להרבה נזק, אבל איראן לא טעתה בחישוב הסופר היפר-רציונלי שלה. הם חישבו, נכון, שאמריקאים סמרטוטים, מה שמעניין את אמריקה זה no escalation, שקט תעשייתי, לא משנה לאיזה השלכות זה יגרום, והם לא טעו, כפי שאנחנו רואים על פי התוכנית, הצהרות של ביידן. כמובן, אני לא הייתי זבוב על הקיר, אני לא יודע מה באמת נאמר, מה באמת הודלף, אבל כנראה שהם גם לא טעו, שככל הנראה, אני הקטן סבור, שלצהל, לכל המערכות הביטחון שמנסות לשכנע אותנו, שיש לנו מודיעין מצוין, שאנחנו יודעים כל מה שקורה באיראן, ושיש לנו תשובה, אין לנו באמת תשובה לזה, כי אילו הייתה לנו תשובה, היו אמורים להיות כמה דברים מושבתים באיראן, גם מבלי לגרום לשום הרג המוני של איראנים חפים מפשע. עובדה שאיראן קיימת, והיא עשתה בסופו של דבר, עשתה משהו, תקיפה מדינתית, שזה קזוס בלי, עילת מלחמה קלאסית, והכל בסדר. להפך, אנחנו צריכים לזהו שלא להתחיל מלחמה, לא להשיב...
אז אני רוצה רגע לשאול אותך, אתה אומר, זה לא חריג, כן, לפני שנייה, אתה אומר, בסופו של דבר, בתוך המידות, בתוך ההתנהלות ההיפר-רציונלית, וזה חשוב מאוד להגיד שפרגמטיזם זה לא מתינות, והיפר-רציונליות יכול גם לשרת אידיאולוגיה, כן, זה מאוד חשוב, אבל דחילק, אלכס, מה לא חריג? מה זה? איך יכול להיות? מה, אתה שמעת מהלך? זה משהו אחד, זאת אומרת, אלא אם כן אתה אומר, איראן, השתמשה בכל הטכנולוגיה שלהם כדי רק ליפול בשטחים פתוחים, כן? איראן, עד כמה שאני יודע, טילים נפלו בבסיס צהל בדרום, לפי הפרסומים. זה ממש לשחק באש. אתה מבין את השאלה שלי?
אני מבין לגמרי, אני גם חייב לתקן את עצמי, מעדתי בלשוני, לא התכוונתי שהמתקפה של איראן חריגה, אלא התכוונתי לכך, ואני מחדד את זה ש... המערכת החישובים האיראנית שגרמה להם לעשות את מה שהם עשו, היא לא חריגה מכללי המשחק האיראנים, כי הם לקחו הימור, כן? הם לקחו הימור, ועובדה שהם צדקו. זה לא משחק באש. אוקיי, גירתו את הכתבאמים, אבל זה לא משחק באש, כן? למה? כי הם כנראה חישבו נכון את התלות הישראלית המוחלטת בארצות הברית, והם מבינים שישראל אובייקטיבית היא מדינה קטנה עם משאבים מאוד מוגבלים, והם צריך גם לזכור שכל, כששאלו אותי, כאילו אני יודע משהו, כאילו אני מקבל החלטות, נו, מה יהיה באיראן, האם נכון שחיסלו את שיבת המפקדים משמרות המהפכה, אז האם זה לא מסוכן? אז אני אומר, רבותיי, כל ניהול מדיניות חוץ, בוודאי בשפונה שלנו, וכל ניהול מדיניות ביטחונית צבאית, הוא לעולם כרוך בסיכון, כמו שאני למשל לא איש עסקים, כי אני לא יודע להתנהל עם פיננסים ולקחת סיכונים. אין דבר כזה לא מסוכן, והאיראנים לא שונים בזה, הם לקחו סיכון, אבל מה שעמד מולם זה או אובדן כבוד מוחלט, ואובדן הרתעה גם כן, אובדן כבוד, אובדן פנים בשכונה שלנו, זה אובדן הרתעה. נניח אם איראנים היו נמנעים לחלוטין מהמתקפה הזאת, והיו מפוצצים, אולי עוד אני חושב שהם יעשו את זה עוד, הם מפוצצים שגרירות ישראלית איפשהו באיזשהו מקום שיש שם רשתות של חיזבאללה, אז כולם היו נוכחים לדעת שהמשטר האיראני הוא באמת נמר של נייר. הם הוכיחו שהם לא, הם לא נמר של נייר, הם אחד נמר אמיתי, עם כמות טילים שלנו כנראה אין כמות כזאת של כתב"מים וטילים, והם הוכיחו יכולת. גם אני רואה פה כותרת באיראן אינטרנשנל, בפרסית, שזה כלי תקשורת פרו-מערבי, אבל בפרסית, המבצע זה הבטחה צודקת, ועדי יסודר, האם זו המחשת יכולת או המחשת הרתעה? מה יקרה אם משהו ישראל תנסה לתקוף?
אז אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות בהקשרים האלה. קודם כל, עושה רושם מה שאתה אומר, שאם אחד הטילים היה מגיע בטעות או לא בטעות למפעל הטקסטיל בדימונה, זה היה אימור לא נכון. זאת אומרת, העובדה שלא קרה נזק משמעותי בישראל, הוא משחק מאוד לידי האיראנים. האם זה נכון?
אני, תראה, אני לא יכול להגיד בוודאות שזה לא נכון, אבל נדמה לי שזה עדיין נכון. כי אני, הגעת למצב, לא נעים לי להגיד, אני די מבין מה האיראנים חושבים. עכשיו הם אומרים את זה, זה לא צריך לנחש. פה הם אומרים מה הם רוצים להשיג, כן? לעומת זאת, אני בכלל לא בטוח איך ישראל הייתה מגיבה. האם אתה בטוח שישראל, שהמטוסים היו באוויר, עם כל איך שאנחנו מתנהלים מזה, מאז תחילת המלחמה, עם התכתיב האמריקאי? אני לא בטוח.
לא, לא.
אני
האמת
באמת
היא,
לא בטוח.
והדבר השני שרציתי לשאול, הרי היו חיסולים של בכירים איראנים, היו חיסולים של בכירי הגרעין האיראנים, כן? היה כמה וכמה וכמה דברים כאלה. מה קרה בחיסול של הבכירים בדמשק, שהיה שונה מהותית, ועדיין בסופו של דבר, קזוס בלי, ממש עילה למלחמה של מאות טילים מאיראן לישראל, כולל איום על ירדן שאם היא תעצור את הטילים אז איראן תיכנס בה, מה היה שם שממש ממש הטריף את את האיראנים?
קודם כל רק תיקון קטן, האיראנים אימו לא, לא על מדינות, כולל ירדן, שירתו את הטילים, אלא על מדינות שיפתחו את המרחב האווירי שלהן למטוסים ישראלים. זה מה שהם אמרו, זה גם לא קרה, שים לב. מה שהיה עם החיסול בדמשק, תראה, פגענו באנשים לפי מקורות זרים, כמובן, כן? באנשים יותר מדי בכירים בבת אחת, וזאת הפגיעה בנירוי הרועץ, כלומר כוח קוץ. שמה זה כוח קוץ? זה אגף של משמעות המהפכה שאחראי לתיאום הפעילות האיראנית עם כל הפרוקסיס הערבים, כן? כי הרי תיאום בין איראן לפרוקסיס זה לא פשוט. האיראנים, שוב אני מזכיר, הם לא ערבים, אינם דוברי ערבית, מה שמקשה על קומוניקציה. בשביל זה הם צריכים כוח קודס שמרכז את כל הפעילות הזאת דווקא בדמשק או בבירות. נציגות דיפלומטית איראנית היא בדמשק ובבירות, היא כל מה שאתה לא רוצה חוץ מדיפלומטיה, זה חמל מלחמה. והייתה להם הנחה שהתבטא, הייתה להם הנחה שישראל לא תעיז ללכת רחוק מדי ולפגוע ממש בגוף המתאם האיראני בזירת העימות. אופס, הם טעו בחישוב, ומאחר שהם הודו שזה אנשים שלהם, זה מחייב אותם לפעול, אבל לפעול הם יכולים רק כך, אין להם עוד שיטה אחרת לפעול, אם רוצים לפעול ישירות, כן? זה בעצם מה שקרה פה, וכמובן גם מה שאמרתי מקודם, היו המון ביטוי שמחה של העם האיראני על החיסול הזה. המשטר כמובן מודע לזה, והוא חייב להראות, כמו שאומרים, אמנם הם לא ערבים, יש פתגם ערבי, עוד בוחותק יון עורסק, תשחט את החתולה שלך ביום חתונתך, כדי שהקלה תדע שלא מתעסקים, כן? זה משחקי כוח והרתעה בסופו של דבר.
אגב, לפני כמה זמן מתפרסם בשילוח מאמר שאולי ישראל צריכה כוח קודס, אבל נגיע אולי עוד רגע למאמר הזה. מבחינתי, לפני שאני עובר לרעיון הישראלי, או מה המטרות של ישראל, מה ישראל רוצה להשיג, מה ישראל יכולה להשיג, איפה ישראל עומדת בתוך הסיפור הזה, יש לנו עוד משהו שלפי דעתך לא דיברנו לגבי איראן בקונסטלציה הנוכחית, או לגבי הגרורות שלה, או לגבי השכנות שלה, או שאפשר כבר לעבור לישראל לפי דעתך?
אני חושב אפשר לעבור כבר לישראל, רק למעט דבר אחד, בהקשר תמיד מדברים על המעורבות של איראן בטבח שמיני עצרת, וכן, לא, אז פשוט, שוב, צריך לזכור את כמה פרטים שהם חיוניים. דבר ראשון, לגבי החיסול בדמשק, כל אחד יכול לבדוק בסוכנויות הידיעות המכובדות, כמו רויטרס וכאלה, ישראל לא פגעה בשגרירות האיראנית, אלא פגעה בבניין הסמוך לשגרירות ששימש כאגף קונסולרי, והוא לא סומן שכזה, כלומר זה שקר איראני, כלומר רוצים להציג אותנו כאילו פגענו, הפרנו את החוק הבינלאומי, לא משנה שזה גם שטויות, אבל פגענו בזה. למה עשו את זה? שוב, מדובר בדרגים צבאיים איראנים בכירים ביותר, שבאים לאזור כדי לתכנן מתקפות טרור ופעילות מלחמתית נגד ישראל. יש כל הסיבות שבעולם לעשות את זה. בניגוד למנטליות היהודית, שאני מודה, אני קצת בתור מי שנולד ברוסיה, אני לא סובל את זה. אוי, אוי, צריך לשבת בשקט, למה? בוא נשב בשקט, אם נשב בשקט, הגויים לא יפגעו בנו. זה אנשים שמתכננים פגיעה בנו, והם יעשו את זה בכל מקרה. הלאה, איראן כבר ביצעה בעבר פיגועי תופת נוראים נגד השגרירות הישראלית בבואנוס איירס ב-92, וגם נגד בניין הקהילה היהודית, עמיה גם בבואנוס איירס ב-94, עם רשתות של חיזבאללה, כן? זאת אומרת, איראן מבצעת פיגועי תופת נוראים, זה לא משהו חדש, כן? לגבי כל התיאום, כל המעורבות האיראנית בטבח של חמאס, צריך לזכור דבר אחד, כל הפעילות האיראנית היא נעשית באמצעות פרוקסיז, ואיראן, הפעם הסטיגמה על האיראנים שהם חסכנים ולא מפזרים נדבות, היא נכונה. כל מי שרוצה לקבל מימון איראני, הוא צריך להוכיח פעילות. אם מישהו אומר, תראה, אני בכיף הייתי עושה את זה, אבל אני זקוק לשם כך, להדרכות בכתב"מים, למודיעין, לאמל"ח כזה וכזה, אין בעיה, תקבל. וזה מה שאיראנים עשו. אבל האיראנים מעולם ולעולם לא יושבים על הראש, מה שנקרא, עם הלקוחות שלהם, ודורשים מהם לוז צמוד או תוכנית מפורטת. לכן סביר מאוד להניח שאיראן לא ידע על פרטי פרטים של מתקפת חמאס, כי הם גם לא צריכים את זה, יש בו גם סכנה מודיעינית של דליפה. ככל שפחות אנשים יודעים על איזושהי תוכנית, כך יש גם פחות סיכוי שאנחנו נדע מזה. זה גם לא עזר, אבל בסופו של דבר, אבל שוב, כל זה לא משנה. ברגע שאנחנו רואים שהנייה, ימח שמו, וזיאד נחלה, ימח שמו, ראשי חמאס וג'יהאד, מגיעים לטהרן, ומנהיג איראן, יועציו, שריו, הם משבחים את חמאס על ההישג המדהים של המאבק העם הפלסטיני למען חירות, הם מצדיקים, בלי להתבייש, את הפשע נגד האנושות הכי נורא אולי שהתבצע נגד העם היהודי לאחר השואה. לעניות דעתי, כל פעולה קינטית נגד משטר כזה היא מוצדקת וכשרה. בלי קשר
כשאתה אומר, כמה... כשאתה אומר פעולה קינטית, למה אתה מתכוון? אני לא מתכוון שמעתי אף פעם את הביטוי.
ביטוי כדי, לא, לא יודע איך לקרוא לזה, פעולה אגרסיבית, אגרסיבית, אבל זה לא. פעולה של, פעולה קינטית, תגובה צבאית כלשהי, שהיא לא חייבת להיות טילים, היא חייבת להיות מתקפת סייבר שתשבית את כל ה... לא יודע מה, כל המתקנים באיראן, בלי קשר לגרעין גם, בלי קשר למתקני הגרעין.
אז בוא רגע נעבור באמת לישראל. עושה רושם שאיראן זה לא ילד, זאת אומרת, כמו שחיזבאללה זה ברמה אחת מעל חמאס, וכולם יודעים את זה, והרבה פעמים גם דובר על זה שאם חיזבאללה היה פותח, או שחיזבאללה יפתח את המערכה שלו, זה לא יהיה כמו חמאס, וארסנל הטילים וכל מה שיש לו. עושה רושם, וכולם מסכימים, אני מניח, שאיראן זה לא חיזבאללה. איראן זאת מדינה רצינית מאוד, משמעותית מאוד, והיכולת שלה לפגוע בישראל, אם, איך אומרים, הולכים על כל הקופה, היא יכולת הרבה יותר גבוהה מחיזבאללה, שהוא יש לו יכולת הרבה יותר גבוהה מחמאס. והשאלה היא, אני חושב, מה ישראל רוצה? כן, הרי ישראל לא יכולה, עושה רושם במסגרת הריאלי, להחליף את שלטון האיתולות, ישראל לא יכולה להשביט את איראן, ישראל לא עשתה את זה לחמאס, כן? מה החלום הרטוב, כן, של ישראל לגבי איראן? מה? שהם יהיו מחבקי עצים ורועי דובוני אכפת לי?
תראה, בואו נעצב את השאלה המצוינת שלך קצת אחרת, אני לא יודע מה החלום של ישראל, אני באמת קטונתי. אני יכול לדבר אולי מה צריך להיות צריכה להיות השאיפה של ישראל. אז אני חושב שהשאיפה צריכה להיות גביית מחיר מאיראן, אבל באופן כזה שיגרום למשטר לחשוש מתגובת נגד נוספת. כלומר, זה יכול להיות כל מיני דברים, זה יכולה להיות פגיעה בכל תעשיית הנפט של איראן, שזה נזק כלכלי עצום, זה יכולים להיות מבצעים בכל מיני אופנים, שלמשל השבתה מוחלטת של שדה התעופה מהרבד, כן? שהטיסות לאיראן ומתוכה יופסקו, השבתת חשמל בכל איראן, וכל מיני, שוב, למשל מתח טילים על בסיסי משמרות המהפכה, על המאוזוליום של חומייני, וכל מיני דברים כאלה, שגם לפגיעה סמלית יש חשיבות עצומה. אולי שוב לאנשי הטכנולוגיה ולטייסים שעומדים בראש מערכות הביטחון, אולי סמלים זה לא חשוב, זה שטויות, אבל מה לעשות, בעולם הריאלי סמלים הם כן חשובים, כמו ששפה, דת, אידיאולוגיה זה כן חשוב. גם צריך לזכור שהפעולה, פעולה מדינית כלשהי, כמו גם פעולה בין שני בני אדם, מוכתבת על ידי פרצפציה, perception, לא על ידי עובדה אובייקטיבית, כן? אלא על ידי איך שנניח, אם אני מתנהג אליך בצורה מסוימת, מה שחשוב זה איך שאתה בתור רואי תופס את ההתנהגות שלי, לא איזושהי עובדה אובייקטיבית, התכוונתי בכלל למשהו אחר, זה לא משנה למה התכוונתי איך אתה רואה את זה, כן? וכך גם איראן או סתם מדינות או בני אדם נורמליים. שאלה אחרת, אם יש לישראל יכולת ותעוזה לעשות את זה, בניגוד גמור לרצון האמריקאי. כי
אני רוצה רגע שנייה לעצור, שנייה לרגע, כי אתה אומר משהו כזה, אתה אומר שצריכים, יש כל מיני נקודות שאמרת שיכולים לייצר איזושהי תגובה משמעותית של ישראל והבנה של איראן שהיא עברה את הגבול, אבל לי, בתור אחד שלא מבין שום דבר בפוליטיקה האיראנית, לא נראה שאם אתה לוקח את אחד מבין הדברים שאתה אמרת, הדבר הזה לא יגרור תגובה. זאת אומרת, אם החיסול בדמשק, חיסול בדמשק גרר תגובה כזאת, אני לא יכול להעלות בדעתי שהשבתה של שדה תעופה או של הנפט לא יגרור תגובה הרבה יותר משמעותית.
פה תראה, שוב, תמיד אנחנו צריכים גם להבין שבכל העולם הזה, אני חוזר לבעיה הנצחית לטכנולוגים ולכל האנשים האלה שעומדים בראשי המערכת, אני מביא זלזול בהם לא כי הם טכנולוגים, אלא ודאי שלא, אלא מפני שחשיבה ועיסוק בטכנולוגיה, בהנדסה, במתמטיקה, היא מחייבת סוג חשיבה בינארי, כן או לא, יש בג בתוכנה או אין בג בתוכנה, כן? אתה לא יכול להגיד לרופא או לטייס, בערך קחי, תזריקי, זה בערך פניצילין או ככה, זה מותר בערך שאתה רואה, זה לא עובד, כן? ויש גם פרמטרים ברורים, אם אנחנו כדי להכין מטוס להמראה, צריך לעשות צ'ק של עשרות נעלים, אם אתה עושה הכל בסדר, זה מה שיקרה, אתה יכול לצפות ב-99% שהתוצאה תהיה כך. בעולם האסטרטגי, לא משנה אם זה איראן או צרפת או זימבבווה, כן? אין ודאות מוחלטת, גם אם אני אספתי מלאם לפני מבצע, ואני יודע שהפטרול והמשמרת יוצא בשעה 2:30 מנקודה א' לנקודה ב', זה לא אומר שבדיוק בשעת שין, החייל שם לא יחליט טיפה להתעכב, לקנות פחית קולה ולצאת, כן? אין ודאות, כן? אבל נניח, חזרה לשאלה שלך, אם יש מתקפה אבל שהיא רצינית, שאיראנים רואים אותה כזה רצינית, למשל יש מתח טילים מדויקים עם נזק עצום, פגיעה בפרלמנט האיראני, הרס של כמה בסיסי משמעות המהפכה, הטבעה של כל ספינות הקרב, לא של סירות מהירות, של ספינות קרב של משמעות המהפכה, זה נזק רציני, כן? אז הם, אולי הם יגיבו, אבל הם יחשבו היטב איך להגיב, וב' צריך לזכור שגם אם זה איראן, בכל זאת כמות הכלים האלה היא לא בלתי מוגבלת אצלם, כן? אבל היא רבה. שאלה אחרת, פה באמת אין לי מה לומר, אבל כל אחד, אני חושב, הייתי אומר ככה. יש לי הרגשה מאוד לא טובה, שלא הייתה לי מקודם, שאנשי הצבא, בכירי הצבא, הגנרלים, שם גנרי, התרגלו לכך שאיש לא שואל אותם שאלות קשות. שזו אנומליה שלא קיימת בשום מדינה, כלומר, כולם ברור שהדרג המדיני אשם בכל, כלומר, ברור לכולם שאם אתה הולך למומחה כלשהו, למנדס, רופא, אדריכל לעיר, לא יודע מה, אתה מצפה לקבל שירות, אבל את הגנרלים אסור לשאול. רק הדרג המדיני ורק הוא אחראי לכל בעיות הביטחון, המודיעין והצבא. הצבא ומערכות הביטחון הם לא אחראים לשום דבר של ביטחון. אני חושב שזה קצת אביסל לא נורמלי. ואז כל אחד צריך לשאול את השאלות הקשות, במסגרת ועדת חוץ והביטחון, כמובן לא מתוך צעקות בתקשורת, האם לצבא באמת יש יכולת של תגובה כזאת? האם יש לנו כמות טילים מספקת כדי להנחית מעלומה כזאת? ולמשל, האם יש לנו כמות טילים מספקת כדי לספוג תקופה ממושכת של מעלומות? טילים עם איראן, כי איראן, אפרופו איראן, מאיך הם הגיעו לזה? זה הלקח של איראן כתוצאה ממלחמת איראן עיראק העקובה מדם, ג'אנג תהמילי הם קוראים לזה, המלחמה הכפויה, שהמלחמה הייתה מלחמת התשה, במשך 8 שנים נוראיות, שאיראן ועיראק החליפו מעלומות טילים. אז המסקנה של איראן הייתה שצריך להקים זרוע טילים רב איכות. ואצלנו, אלה המסקנות שצריכות להיות, בדיוק כמו שזה בנושא אחר, מרוב כשלי המודיעין וחקירתם וכו וכו, אני בעצמי יכול לדבר על כשלי המודיעין ולא נגמור עד השעות התונות של הלילה, אני חושש וחושד שבעצם העיסוק הרב הזה והמוגזם בכשלי המודיעין, שהם תמיד היו, ישנם והיו, מסית עם תת את הדיון ואת הציבור מהמסקנה העיקרית, שהיא צריכה להיות שהשכנים שלנו הם רוצחים מגנום, ששום הסכם אינו אפשרי איתם. אין שום אלטרנטיבה לאסלאם הפוליטי, שאסלאם הפוליטי זה חמאס, האחים המוסלמים, לחואנג'יה, כמו שקוראים להם, אין משהו אחר בתור זרם. זאת המסקנה העיקרית שאמורה להיות, ולא איזה כשל טכני של 8200 או של חטיבת המחקר או של מישהו אחר.
אז אני רוצה לשאול לגבי הסיפור הזה, כי בסופו של דבר גם אנחנו חושבים שרציונליות זה דבר טוב, ועושה רושם, כן, לפי מה שאנחנו קוראים בעיתון, שביידן אומר בשום פנים ואופן אנחנו לא נעזור לכם, ועושה רושם שלתוך הסיפור הזה אנחנו מקבלים עוד קואליציה, גם של אירופה, שאומרת בבקשה, לקחתם מערכות הכיפת ברזל, אמנם זה יש פרסום, כן, שהמערכות, כל מערכות ההגנה עלו לנו בין 4 ל-5 מיליארד דולר רק ללילה הזה של ה-13 לאפריל. אני רוצה להקריא משהו שכותב רון בן ישי בדיוק על הסיפור הזה. לישראל יש גם עניין לאיים על שרידות המשטר בטהרן באמצעות חשיפת חולשתו, אבל כאן נכנסת השפעת הוקטור השני שהוא חשוב לא פחות ואולי אף יותר. הדרישה התקיפה של ארצות הברית, בריטניה, צרפת, גרמניה וקנדה, שישראל תימנע מתגובה לא פרופורציונית שעלויה לסכן את היציבות באזור. מלחמה אזורית כזאת תשרת גם את מנהיג החמאס בעזה יחיא סינואר, שאגב יש כאלה שאומרים שבגלל זה הוא משה את העסקה שלו, כי הוא רוצה להכניס את כולם פה למלחמה, ולכן לישראל יש עניין להיענות לדרישת המערב ולחזור להתמקד במלחמות בעזה ובצפון, ולהשאיר את הטיפול היסודי באיראן להזדמנות אחרת. ממילא, תגובה ונקמה הן מאכל שמגישים קר, ויעדיף לתכנן אותו היטב כדי שיהיו אפקטיביות, גם אם זה ייקח זמן ויעשה באופן חשאים. לתגובה, בשיקולים לתגובה יש עדיפות לשמירה על הלגיטימציה שישראל מקבלת מהעולם ולצורך לפתוח דף חדש עם המערב, ופה המשפט האחרון שלו, הרתעה היא מוצר מתקלה מטבעו. לעומת זאת הברית עם המערב והארכיטקטורת ההגנה האזורית הן נכסים אסטרטגיים בני קיימה, ולכן עדיף לענות לדרישת ארצות הברית ולהימנע מתגובה פזיזה, כלומר עוצמתית. בסופו של דבר, גם הרציונל של רון בן ישי הגיוני. אתה עושה הרתעה, אבל הרתעה זה מושג מתקלה, ויכול להיות שבנקודת הזמן הזאת, שיקולים רציונליים של ארצות הברית בתקופת הבחירות, בנשיאות הפרו-פלסטינית הזאת, לא יכולים להיות לך עזר.
כן, טוב, אין לי הרבה מה לומר. דבר ראשון, הכותב, אני חושב, לא משנה מה יקרה, הסיפה של המסקנה שלו תמיד תהיה בדיוק מה שיקראת עכשיו, כן? דבר ראשון, מה שקורה פה בשיח הישראלי, אני תמיד מוזר לי לראות את זה, זה מנטרות. יש איזושהי מנטרה, כן? מה זה מנטרה? איזושהי אמירה אקסיומטית שאף אחד לא יכול להסביר אותה, ומרוב זה שחוזרים עליה כל שני וחמישי, אנחנו מחויבים להתייחס לזה כאל איזושהי אמת. למשל, שלום עושים עם אויבים, כמו שזה היה בזמנו. רגע, לא הבנתי, תראה לי מדינה אחת שעשתה שלום עם אויבים. עשו שלום עם אויבים שהפסיקו להיות אויבים לגמרי, כן? צרפת וגרמניה. אחרת, או שלמשל, חמאס זה רעיון. חמאס זה רעיון, חמאסניקים זה בן אדם שצריך לחסל. ועכשיו זה נקמה, זה מאכל או מנה שמגישים כך. בסדר, היה פתגם כזה, זה לא אומר עיקרון מנחה. לפעמים זה כך, לפעמים זה כך. לגיטימציה, אני לא, בתור, תראה, אני, יש לי שלוש שפות אם, רוסית, צרפתית ועברית, ואני קורא, יכול לקרוא עיתון בכל שפה אירופית, חוץ מהונגרית ופינית, כן? אני, על איזו לגיטימציה מדובר? הגיע הזמן מזמן להבין שלגיטימציה יש רק אחת, כשאנחנו נשחטים, אז העולם ישפוך באמת, סליחה, כמה דמעות, אפילו לא של תנין, דמעות כנות, כי זה לפי הסדר. עצם זה שהיהודים משיבים מלחמה שער, אז זה כבר בעיה, זה לא בסדר. האירופאים יש להם, אני באמת תוהה איך המחבר שהקראת את מאמרו עכשיו, לא רואה את מה שקורה באוקראינה. יש לאירופאים, הם איבדו כל יכולת להילחם. הם לא רוצים, זה לא נוח. הפצצת הגרעין האיראנית לא מטרידה אותם, אלא אותנו ואת הערבים, כי הם לא יחיו עם זה, ואני לא מבין בכלל את הרעיון הנמקה שלו. שאלה אחרת לגמרי, פה אני כן מסכים, האם לישראל יש יכולת באמת לעשות משהו באופן עצמאי מארצות הברית? למשל, האם יש מספיק תחמושת לניהול המערכה בצפון יזומה?
אם יש
לא.
לצורך העניין אמברגו נשק מארצות הברית, זאת אומרת, בסופו של דבר, אני חושב שמי ששומע אותך, צריך לשאול את עצמו, האם הוא מדבר כמו איזה, לצורך העניין, זאת אומרת, האם אלכס לא מבין שבסופו של דבר ישראל נשענת על ארצות הברית בהרבה מאוד אספקטים, או שהוא רואה את המציאות אחרת, ובעצם אומר, תקשיב טוב, אם ישראל תהיה נחושה לא משנה מה, כמו שראינו לאורך ההיסטוריה, אגב, אפילו לאחרונה סמוטריץ' אמר שאם לא ישחררו, כן, את החשבונות בנק של אותם מתנחלים, אז הוא לא חותם על העובדה הזאת של חשבונות בנק אז הוא מכניס את הבנקים הישראלים לסיכון, וארצות הברית התקפלה בשנייה. כאילו, הרבה פעמים אנחנו רואים שכאשר ישראל עומדת על הרגליים האחוריות, ארצות הברית מתיישרת איתה. האם זאת האמירה של אלכס, או אלכס אומר, בעזרת השם יהיה טוב, לא משנה גם בלי האמריקאים אנחנו ננצח, כן? מהי הנקודה שלך, ועד כמה אתה רואה את החשיבות האמריקאית, גם במתן לגיטימציה, גם בוועדות של האום, גם במתן נשק, גם בעוד כל מיני דברים, עד כמה אתה רואה אותה קריטית?
התשובה שלי שאני מנסה להיות איש מורכב, אני רואה מורכבויות. אחת הצרות הצרורות של אם אני יכול לומר, של המנטליות הישראלית וגם של האמריקאית, זו תפיסה בינארית. אפס אחת. לזרוק את ארצות הברית או להיות תלוי בארצות הברית. ברור לי שישראל תלויה באופן קריטי בארצות הברית. בלי קשר לזהות ממשלתה, כי זה המצב האובייקטיבי, כן? ישראל לא יכולה לייצר מטוסי קרב, או יכולה, אבל נשאר בלי תחתונים, כמו שאומרים ברוסית, כן? יש דברים שבכל עתיד נראה לעין, ישראל תזדקק לווטו של ארצות הברית, כן? הנטייה של כל מיני אנשים ופוליטיקאים, לזלזל בחשיבות ארצות הברית, היא מסוכנת. אני אומר את זה בגלוי. זה גם צריך גם לציין שאותם פוליטיקאים בדרך כלל לא מסוגלים לקרוא, פשוט לקחת Wall Street Journal, Washington Post, לקרוא אנגלית פשוט בכיף, כי הם באמת לא מודעים למה זה ארצות הברית. אבל, מפני שאני דובר אנגלית, אפשר לומר, אני עובד עם אמריקאים, השיח שלי בעיקר העבודה שלי באנגלית, ברור לכל אדם שעיניו בראשו, שיש שם תהליך תהליכים ממאירים ומסוכנים, איזה טקטוניק שיפט, כן, של הדמוקרטים. כתב על זה וולטר ראסל מיד, שהוא בן אדם תומך ישראל, הוא בן אדם מאוד נאור והגון ומשכיל. הוא כתב ספר, America Covenant of the Jews, שבו הוא מסביר שמדובר בתהליכים הרי אסון, כן, אבל הם לא קשורים למה שממשלת ישראל עושה. ומי שחושב שרק אם ראש הממשלה או ראש ממשלה יגיד אחרת והכל יבוא על מקומו בשלום, הוא לא שונה מאותם אנשים שהוא מכנה אותם משיחים, רק כי ככה, זהו, אפשר לזרוק את ארצות הברית
אולי רגע,
לשם.
שנייה, בסדר, שנייה רגע, אז אני רוצה לשאול בדיוק את השאלה הזאת, אבל הפוך. ומי שחושב שאתה אומר, מי שחושב שרק אם ראש הממשלה הישראלי יגיד אחרת זה יסתדר, הוא הזוי ומשיחי. אני שואל בדיוק שאלה הפוכה. ומי שחושב שלא משנה מה ראש הממשלה יגיד, עדיין הם יהיו באותה אג'נדה, האם הוא הזוי ומשיחי באותה מידה, או שכן יש משמעות, כן יש משמעות למעשים ולאמירות של מדינת ישראל אל מול תהליכי העומק הדמוקרטיים האלה?
אני חושב שכן, כן יש משמעות, שוב, יש משמעות תמיד, רק שצריך לזכור שתמיד יש משמעות למשהו, כן? ותמיד אין שני מצבים זהים. האם צריך לתקוע אצבע בעין לדמוקרטים? האם זה החכם, המסעו של ראש הממשלה ב-2015, שזה תקיעת אצבע בעין של אובמה, שזה עמיק את כל השנאה האוטומטית של הדמוקרטים לראש הממשלה, אני חשבתי אז, ואני חושב שזה היה מטופש. אבל יחד עם זאת, אני מודע לכך שעם כל הכבוד לאלכס, ראש הממשלה מכיר את ארצות הברית לפחות טוב כמוני, כן? וזה היה אימור, אפשר להגיד שלצורך, תראה, כל דבר אפשר, לכל דבר יש חסרונות ויתרונות, כמו שלכל התנהגות או לכל דפוס התנהגות יש צדדים חיובים וצדדים שליליים, אין דבר שהוא רק טוב ורק רע. למשל, אני יכול להגיד שכל, אני נוטה לחשוב באופן טבעי שאילו ראש הממשלה היה מדבר פחות לגבי איראן, וגם היה נותן איזושהי הבטחה לאמריקאים לגבי two state solution, כל המדינה הפלסטינית, רק כדי להפחית את הלחץ על ביידן. למה ביידן? כי יש עליו לחץ מטורף. זה היה עוזר, אני חושב. אבל מצד שני, אם אני בן אדם הגון וישר אינטלקטואלית, אני גם יודע שיש מושג כזה באנגלית אמריקאית שנקרא low fare, כלומר, לשבור אותך באמצעות מלחמה משפטית, כן? אז ברור לי שאם ראש ממשלה או ראש הממשלה, כרגיל, נותן איזושהי הבטחה, כן? ובעוד כמה שנים אנחנו לא יודעים מה יהיה בארצות הברית, אם ישראל לא מבצעת את מה שהבטיחה, האמריקאים עלולים להאשים אותנו ב... you're violating your commitment. כלומר, וגם כל מיני דברים אחרים. לאור מה שאני רואה, מה שקורה on campus, כל ה-cancel culture, כל ההתנהגות המדורפת של המערכת האמריקאית, לא רק כלפי ישראל, אלא בכלל, כן? לחשוב שרק אמירה אחת, שהיא טובה, חשובה, היא צריכה להיות, נניח, כן? אבל לחשוב שרק זה יפתור את הבעיה, זה ילדותיות. אני גם חושב שחלק מהאנשים, יש פה סיבות לתופעה הזאת, כן? אם מדובר בהתנהגות, כל מי שרוצה לזרוק את אמריקה וכל זה, אני מתייחס לזה בהבנה, כי זה אנושי. כי זה אנושי, כי אנחנו נתונים למצב בלתי צודק, הוא מטורף, כן? הוא מטורף ובלתי צודק. אני מבין שבצרפת אני יכול למצוא הרבה אנשים כמו כל מיני פוליטיקאים שלנו, כן? לעומת זאת, להתנהגות הזאת, שהיא מצדיקה מראש את האויב, היא מצדיקה את האינטרסים האמריקאים, זה מאוד יהודי ואין לזה אח ורע בעולם, כן? אפשר גם לעשות אחרת, אפשר לקבל, תראה, במצב הזה אין לנו מה לעשות, פשוט אין לנו טילים, אין לנו חימושים, אבל זהו, אבל להיות בעצב, להצטער על זה, לפעול נגד זה, אבל להבין שזה לא בסדר, זה לא תקין. הבעיה שכל מיני אנשים שהם מיינסטרים, מבחינתם זה בסדר גמור, שישראל צריכה להתקפל, אבל הרי מה קורה פה? בואו נחזור שנייה למזרח התיכון ולאיראן. לגבי הרתעה, יש להגיד שני דברים. בישראל המציאו שפה חדשה, ניאולוגיזם מה שנקרא. אם תבדוק, המילה deterrence באנגלית, ודיסואסיון בצרפתית, משתמשים בה אך ורק בהקשר של הרתעה גרעינית. כלומר, מה שמכנים בישראל הרתעה, זה לא קיים בעולם. זה קוראים לזה נקמה או תגמול, רק שליהודים, ורק להם, אסור לנקום. אני אף פעם גם יכול לזה, לגבי זה יש להסבר, עם אנטישמיות, עם הנצרות, אבל כדי לא להגיד נקמה וניצחון, משתמשים במכבסת מילים שלא אומרת שום דבר, הרתעה או הכרעה או משהו כזה. ודבר שני זה שוב, צריך להבין את מגבלות הכוח, כמובן. אבל מגבלות הכוח, כמו כל דבר, כמו כל עיקרון אחר, הוא מכובד רק בתנאי שהוא חל על כולם. למשל, מי שמדבר על מגבלות הכוח, הוא גם צריך להבהיר לאוקראינים שהמאבק על דונבאס הוא חסר תכלית. כי צריך להיות חכם ולא רק צודק. אם צריך להיות חכם ולא צודק, סליחה, צריך להיות חכם ולא רק צודק, חל רק על ישראל, זה לא בסדר. וצריך גם להבין את מגבלות הכוח בתוך החברה שלנו. אני לא חשוד כחרדי או כמחבב ההתנהגות החרדית, פשוט אין לי אף קרוב משפחה ביולוגי שהוא מסורתי אפילו טיפה, כן? למרות שאני דתי. אבל ברור לי שיש פה מגבלות הכוח, אי אפשר לגייס את כל החרדים, פשוט אי אפשר.
אני רוצה רק שנייה לעבור שנייה מהחרדים. בסופו של דבר, הרבה פעמים אנחנו מדברים על הסיפור הזה גם בהקשרים של הסכמי אברהם, כן? בלי להיכנס דווקא לנושא של יוסיאן, אבל יוסיאן סיפר לי שאחד האנשים שחתמו על הסכמי אברהם, מהצד הישראלי, אז אחד מהצדדים הערביים ככה לחץ לו על הכתף ואמר, אני מקווה שאנחנו חותמים עם ישראל של 67 ולא של 73, כן? התפיסה הזאת, וזה קרה הרבה פעמים, וגם מוטי קדר מדבר על זה, הנקודה המרכזית היא שבסופו של דבר, הסכמי השלום שלנו עם האמירויות היו בדיוק על הנקודה הזאת, שהאמירויות חשבו שלישראל יש כוח אל מול איראן, הפתגם המפורסם שדן שפטן מדבר עליו, כן? או שמוטי קדר מדבר עליו, שבמזרח התיכון כולם מסביב לשולחן, או שאתה אוכל או שאתה על הצלחת, כמה הדבר הזה, כמה חוסר תגובה של ישראל אל מול איראן, באמת מסכנת בצורה מהותית את השלום עם האמירויות, וכמה האמירויות, כן, אומרות, אוקיי, עכשיו אני נמצא, בסדר, אנחנו חשבנו שאנחנו עושים הסכם בגלל שהם יטפלו באיראן, אבל המצב הוא יותר מורכב.
תראה, לא הייתי אומר שזה מסכן את ההסכם עם האמירויות, כי גם פה צריך להיות ברור, ההסכם עם האמירויות מחזיק מעמד, כי יש בו מרכיב כלכלי עצום, כן? אז דבר ראשון. דבר שני, כל מי שקשקש, אין לי מילה אחרת, קודם על הברית אזורית נגד איראן, לא יודע מה הוא סך. מדינות המפרץ הן מאוד חלושות, הן מאוד פגיעות. זו אחת הסיבות שהן גם זקוקות להסכם הזה, כן? חוץ מזה, המדיניות של סעודיה ושל האמירויות כלפי איראן היא שונה בתכלית בגלל האילוצים של כל מדינה מדינה. סעודיה זו מדינה ענקית, טוב, לא ענקית, אבל כן, יש שם 32 מדינות, זו מדינה ממש. האמירויות זה משהו אחר, זו נסיכות, זה עיר מדינה, כן? חלק מהאליטה העסקית האיראנית, איפה היא יושבת? בדובאי. באבו דאבי. עכשיו, אמירויות לא תלחם נגד איראן, למרות שנניח הם לא סובלים את האיראנים, יש להם מחלוקת על האיים, כמה איים קטנים בים שם, במפרץ הפרסי, אבל למדיניות האמירויות בוודאי שלא רוצה, לא רוצה עימות של בין ישראל לאיראן, הייתה מעדיפה שבלי. אבל, מה שהתחלתי לומר מקודם, כשאנחנו נענים לתכתיב האמריקאי, או כי אנחנו פשוט לא יכולים, בהיעדר יכולת, אנחנו מעודדים את כל החבר'ה הרעים של השכונה להמשיך. ואת זה האמריקאים לא רוצים להבין, שבכך שהם מרתיעים את ישראל, הם לא גורמים ליותר שקט, הם מעודדים עוד סבב ועוד סבב, ולא צריך להיות סינואר או איראן בשביל זה. אתה עושה משהו, יוצא מזה ללא פגע, למה שאתה עושה?
זאת אומרת, אולי אני אפילו אחדד את זה יותר, כן? בצורה הכי פשוטה, אחד הדברים, עושה רושם שכן, לכל דבר שאתה עושה יש תוצאות, וחלק מהתוצאות הן בלתי צפויות. אני אגיד אמירה קשה, אני חושב שאחת הסיבות, אחת הסיבות שהילדים של משפחת ביבס עדיין בשבי, וזה טרגדיה נוראה של חיות אדם, היא בין היתר גם הקמפיין התקשורתי על הסיפור הזה. זאת אומרת, כאשר הצד השני רואה את הערך שאתה שם עבור מישהו ספציפי, בוודאי שהוא ישתמש בו בתור קלף מיקוח. הנקודה היא שעושה רושם שדווקא אולי חוסר תגובה של ישראל לאיראן רק יחדד ויחריף וירחיק אותנו מאיזשהו פתרון אל מול סוגיית השבויים. אתה גם רואה את זה ככה?
שוב, כמו שאומרים, בדיוק כזה אבל אחר. לא הייתי מקשר בין שתי הסוגיות, כי שוב, האיראנים טובים, הנה, עכשיו הם יכולים לפעול ישירות, אבל עדיין לא מגע ישיר, כן? לא חושב שזה קשור לחמאס ספציפית, אבל בגדול כן, ככל שרואים שהאיומים שלך הם לא הם איומי סרק, או הם איומים כאלה שגם אתה מבצע, שמה שהאויב יכול לספוג, אז הם ימשיכו, גם ספציפית בעניין החטופים, שמה, אני אומר בכובד ראש, בחרדת קודש, אין לי, זה נורא, כן, זה נורא. אבל צריך, אין פה איזשהו פתרון. אבל מה שכן ברור לי, לפעמים על פי מה שאני פשוט קורא בטלגרם של חמאס, כן, לא, שוב, לא מסובך, אין פה איזה כדור בדולח, כן? כמו שאמרת נכון, בשוק, במזרח התיכון, אם אתה רוצה לקנות משהו, אסור להביע ולהראות התלהבות מהמוצר, כי אז המחיר יעלה, כן? ברור שהחטופים הם הקלף האחרון של חמאס, שהוא לא ימהר לאבד אותו, כן? אנחנו לא יודעים כמה ומי מהחטופים חיים, אני לפחות לא יודע, כן? ברור שחמאס יסכים רק לעסקה שהיא תשים קץ למלחמה, להפסקת אש קבועה ונסיגת כוחות, זה הפסקת נסיגת צהל מעזה, מוחלטת, שזה שוב הפסקת מלחמה. אם הרפיח עוד לא עומדת על טילה, אז זה אומר ניצחון חמאס. מדינת ישראל עם חפצה החיים לא יכולה להסכים לעסקה כזאת בלי קשר לדעות פוליטיות, כי אם נסכים לזה, זה אומר ספירה לאחור עד המתקפה הבאה, אין להם שום בעיה לעשות את זה. ולכן גם כל המשטרים באזור צופים בזה, שלא יהיה ספק שהאחים המוסלמים או דאעש או כל ה... לא משנה איך זה נקרא, בכל ארצות ערב הם יכולים לעשות את זה עוד פעם לא. לנוצרים קופטים או, הם, או כל מתווה אחר. זה קיים, כן? יש לנו מחלה יהודית שלספר סיפור לעצמנו, לשכנע את עצמנו במשהו תוך כדי תלישת שערות זה מזקנו של זה, כן? או שכמו שאמר לי מישהו, זה ידיד אמר, יש פגם אשכנזי מאוד מוגדר, המתבטא באמונה יוקדת שיש איזושהי אופציה נהדרת על השולחן, ואם מישהו לא לוקח אותה, זה רק בגלל שהוא מטומטם, מושחת או פחדן או שלושת הדברים ביום.
אז אני רוצה אולי, השאלה האחרונה שאותי מעניינת, שהיא קשורה גם לנושא של המודיעין, ואני הייתי שמח לקבל את הפרספקטיבה שלך, הולכת ככה. בסופו של דבר מדברים הרבה על המחדל של השביעי באוקטובר, איך לא ראינו, איך לא ידענו, איך הדברים האלה נשמרו בסוד, ועל הדברים האלה עוד ידברו הרבה. אבל יש עוד מחדל מודיעיני שיכול להיות שהוא לא פחות גדול. בתקופה מסוימת, מהשביעי באוקטובר, היו 5 אוגדות בתוך עזה, כולל מודיעין, כולל שבויים, כולל מחבלי נוחבה, כולל הרבה חקירות של השבק. והשאלה היא, איך יכול להיות שמתוך 130 חטופים, כאשר בזמנו דיברו על גלעד שליט, דיברו שאנחנו לא נמצאים שם ואנחנו לא יודעים, ומי ששמר על גלעד שליט לא ראה משפחה 5 שנים, פה עושה רושם שהמצב היה אחר לגמרי, צהל שלט ביד רמה ברצועה, וחוץ מאורי מגידיש, כן, שכנראה התקשרה, ועוד איזה שניים, שלושה אנשים, יש 130 איש שאנחנו לא יודעים מה קורה איתם בכלל, ועושה רושם שהמחדל המודיעיני הזה הוא לא פחות גדול מהמחדל המודיעיני של השביעי באוקטובר. א', האם אתה רואה את העובדה שצהל לא הצליח להביא את החטופים בקונסטלציה הזאת כמחדל, ואיך אתה מסביר את זה? כי מישהו אמר לי פעם, יכול להיות, אתה יודע, שהוא מבין שאם ינסו לעשות פעולה, אז פשוט יארגו את החטופים. אתה רואה את זה אחרת?
לא, אני רואה את זה בדיוק כך, אני לא רואה את זה כמחדל. צריך להבחין בין שני מצבים, מחדל וחוסר יכולת. מחדל, מדובר ברשלנות פושעת, במשהו שהיה אפשר למנוע באופן חד משמעי, כן? מה שאתה מדבר עליו זה לא מחדל, זו מלחמה. וזה, בגלל זה ההיבריס והיוהרה מאוד מסוכנים, שגם אסור לתפוס את המילים האלה, יוהרה וזלזול, כמשהו אמוציונלי, כי זה שוב, the beauty is in the eyes of the beholder, כן? מה זה, חליבה יהיר, אוקיי, אני בתור מי שנתקל בארון חליבה, בהיותי חפש צנחנים במוצב חודר בלבנון ב-96, אני יכול להגיד שזה בנם יהיר, שהוא גם גאה בזה שהוא לא קורא ספרות צבאית, נשאלת שאלה מהמערכת, לא מהדרג המדיני, איך בן אדם כזה נמצא כשיר למלא ראש אמ"ן, כן? אבל מה שאתה מדבר עליו זה לפעמים, לעתים קרובות, היא פשוט אי אפשר, אי אפשר להשיג מידע, אי אפשר, זו מלחמה. אנשים בטעות מתייחסים להשגת מידע מודיעיני כמו... כמו משהו כזה, אני הלכתי לסופר, אשתי היקרה כתבה לי בוואטסאפ מה צריך לקנות, ואם אני לא מביא את זה, אז אני נכשלתי כי לא שמתי לב וזה, זה לא זה, מדובר במאמץ. לפעמים, אם כמו שלא הצליחו להזין לחלק של הרשתות של החמאס, כי שכחו שדבר פרימיטיבי כמו רדיו קיים, יכול להיות שיש איזה משהו שפשוט לא מצליחים לפצח, או שיכול להיות שיודעים, אבל פשוט מה לעשות, המנהרות עכשיו הרבה יותר משוכללות ממה שהיו בזמן גלעד שליט, ויכול להיות שפשוט פעולת חילוץ בלתי אפשרית. זה יכול להיות, אבל זה לא מחדל, זה פשוט מצב. ושוב, היוהרה הזאת, האמונה בסייבר, היא, אני חושב, לעניות דעתי, היא זאת שגרמה לנו, לכולנו, להאמין שאנחנו לא מדינה קטנה, עם משאבים מוגבלים, שלא יכולה לסמוך על יכולת סופרמן של סיירת מטכ"ל, אלא משהו אחר. היא גרמה לנו גם להאמין בכל יכולת אומניפוטנציה של, של כל הטכנולוגיה האלית, שהיא יכולה, אבל לפעמים היא לא.
צבי חזקאלי אמר לפני כמה ימים בריאיון שרק נחכה לספרי הלימוד של עוד כמה שנים, איך הערבים ילמדו את השביעי באוקטובר כאחד מהניצחונות ההירואיים הגדולים ביותר שיש. לצערי הרב נראה לי שהוא צודק. כן, זה מדובר על ניצחון הירואי מהצד שלהם בלתי רגיל.
כן ולא, שוב, זה נכון, תראה, זה נכון, אבל בוא נזכור שלא כיף להיות בעזה עכשיו, בכל זאת, כן, לא לסיים במשהו אופטימי, זה לא כיף להיות בעזה עכשיו, לצהל לא הייתה שום תוכנית רצינית לפלישה לעזה, אבל עובדה שעשו תוכנית מהר מאוד וביצעו אותה לילה או לילה, וכל מצב כזה, כל ארגון כזה, הוא תמיד ידבר על אינטוסר אלהי, ניצחון האלוהי. אבל שאלה אחרת, אם באמת מישהו ירצה לחזור על זה עם אותן תוצאות, אני לא בטוח. כאילו גם, שוב, צריך לשמור על האיזון. הבעיה שאנחנו לא מאוזנים. אנחנו תמיד או בין שמאל או בין ימין, או בין הערבושים פרימיטיביים, או שהופכים את כוח רדואן להחלאה של ספצנז, אס-אס, מטכ"ל ביחד. האמת איפשהו, זה לא פרווה, אני חושב, הנשר הגדול, רמב״ם, כתב בערבית לפני כן, חיירו אל-אמור אוסטוהא. דרך התיכון, הדרך הטובה ביותר היא הדרך התיכונה, זה לא להיות פרווה, זה פשוט איחוד ההפכים ואיזון בין הערכים. אם לא נקלוט את זה, אני חושב אנחנו בבעיה, לפני שאנחנו מפרקים את עזה. לפעמים צריך להימנע מתגובה חריפה ולא לפגוע בבלתי מעורבים, לפעמים חייבים. זה, אני חושב, סוד החוכמה.
כן, לדעת מתי זה ומתי זה. אלכס גרינברג, קודם כל תודה רבה. מי שהגיע
תודה
עד
רבה
לפה
לך.
לשיחה, אני רק אגיד שיש עוד כמה וכמה שיחות עם אלכס, בין היתר על מה איש מודיעין צריך לדעת, על החשיבות הגדולה של תרבות ושל שפה בתוך עולמות התוכן האלה, למה המרגלים האמריקאים היו פחות טובים מהמרגלים הסובייטים בדיוק בגלל הנקודות האלה, וגם לגבי אסלאם קיצוני. שווה מאוד לראות את הדברים האלה. הכנו לכם פלייליסט מיוחד של שיחות מרתקות עם אלכס גרינברג. עד כאן זה היה מרתק. תודה רבה לכל מי שהשתתף. אם אתם רוצים לתרום לנו, אתם יכולים לעשות את זה דרך כל כך הרבה אפשרויות, דרך כפתור ה-Thank you ביוטיוב, דרך פטריון. אתם יכולים להיכנס לחנות ולקחת ספרים וקורסים, או להזמין אותי להרצאות בארגון שלכם. אלכס, אנחנו נראה לי ניפגש בשיחה הבאה.
ניפגש בשמחה, תודה רבה לך.
ביי ביי. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה שמעניין אתכם, שאתם רוצים לקחת הלאה, פשוט ספרו אותו לאנשים אחרים. משהו מעניין שאני אמרתי, משהו מעניין שהאורח שלי אמר, איזשהו רעיון שאתם רוצים לקחת אתכם לחיים, פשוט ספרו אותו לחבר או לחברה. זאת הדרך הטובה ביותר לזכור את הרעיונות מתוך השיחות האלה. הדבר השני, אם אתם רוצים לקחת חלק בקהילה שלנו ולפגוש ולדבר עם אנשים כמוכם, אתם מוזמנים לערוץ הטלגרם שלנו, שווה לכם מאוד. פשוט תראו עוד אנשים שמתעניינים מדברים מגניבים בדיוק כמוכם. והדבר האחרון, אם אתם יכולים, דרגו את הערוץ שלנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם. זה יכול להיות בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בגוגל פודקאסט. זה תהליך קצר של שתי שניות, הוא מאוד מאוד יעזור לנו להפיץ את הבשורה הלאה. שיהיה לכם כיף גדול וכיף בשיחה הבאה.